אנחנו ממשיכים משנה ג' אבוז זהירין ברשות שהם מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן נראים כאוהבים בשעת הנעתם והם עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. אז אחרי שראינו שהמלאכה חשובה וראינו שיש כאלה שעוסקים עם הציבור, ובדרך כלל אם מישהו עוסק עם הציבור אז כנראה שהוא נפגש עם השלטונות, אז הבו זהירים ברשות. מה פירוש המילה הזאת רשות? כאילו למה למלך קוראים רשות, או לשלטון למה קוראים לו רשות? יש כאלה שאומרים שרשות זה בכלל לא הכוונה לשלטון. רשות אין הכוונה למלך, אלא כמו תפילת ערבית רשות. ככה מביא רב שלמה מרדונסק בתפארת שלמה, אומר, הבו זהירים בדברי הרשות, הרשות. ובזה צריכים אזהרה יתרה, שגם בדבר המותר לו, רשות, יהיה בקדושה ובכוונה רצויה לעבודת הבורא. ככה הוא מביא בפרשת ויצא. זאת אומרת, העולם מורכב כביכול משלושה חלקים. דברים שמותרים, דברים שאסורים, ודברים שהם מצווה. אז אומר רב שלמה מרדון, תשתדל שהדברים שמותרים יהיו גם מצווה. בסדר? הבו זהירין ברשות. לא. אומר במדרש שמואל, צריך להיות מקדש עצמו, כאן על המשנה שלנו, מקדש עצמו במותר לו, אף בדברי הרשות. וזה שאמר הבו זהירין ברשות. ברשות. כלומר, אפילו בדברים שיש לכם רשות מן התורה, כעניין לאכול, הבו זהירין. לאכול נכון, לאכול לשם שמיים, ואז זה מצווה לאכול. כן? מי שאוכל רק לצורך עצמו, לצורך התענוגים, נראים כאוהבים בשעת הנעתם. אתה אוכל טוב, מרגיש טוב, מרוצה, מרגיש אתה ממש בסדר, אבל אחרי זה אין עומדים לו לאדם בשעת אחרי זה כאבי בטן, בלגנים, נהיים חולים, זה לא עובד. צריך לדעת גם בדברי הרשות לעשות את זה לשם שמיים. וכל מעשיך היו לשם שמיים. ההסבר הזה של דברי הרשות הוא בסדר, רק שיש כאן איזה ניקוד קטן, קמץ קטן, קמץ גדול. קיצור, לא כתוב הבו זהירין ברשות, אלא ברשות, והרשות אכן זה השלטון. אז אפשר להתבונן ככה למשנה ותור, כן, קבל מוסר קצת. אבל בפשטות זה רשות, זה שלטון. תיזהרו בשלטון. בשלטונות. למה דרך אגב המלך או השלטון נקרא רשות? למה זה השם? לכאורה כי השלטון מחזיק בידו את הרשות. הוא נותן רשות. הוא מאשר, הוא נותן תעודות, הוא מרשה להקים דוכנים, לפתוח חנויות. הוא השלטון מחזיק את הרשות בידו, הוא נותן רשות או לוקח את הרשות. הוא מרשה לך או לא מרשה לך. מותר לנסוע בצד ימין של הכביש, הוא נותן לך רשות לנסוע. הוא לא נותן לך רשות לנסוע בצד שמאל. ואם תנסוע בצד שמאל, הוא ייתן לך קנס. אז השלטון נקרא רשות. באשר דבר מלך שלטון. ומי יאמר לו מה תעשה? כביכול הרשות, השלטון הוא היחיד שיש לו בחירה בהם. כביכול רק השלטון יכול להחליט. הוא עושה מה שמתחשק לו. נראה עוד מעט שזה לא כל כך פשוט. אבל עקרונית בוודאי שהוא נותן רשות לאחרים, זה כן. האם גם הוא כפוף לחוקים? סביר שכן. על כל פנים, אומר רבנו בחיי, שבעל השררה בעל השלטון מחזיק בידו את הרשות של כולם. כולכם ברשותי, אומר השלטון, אומר המלך. ולכאורה, מי אומר לו מה תעשה? אני קובע. מי שמתעסק עם הציבור, אומר הברטנורה, תהיו זהירים. זה במשנה הקודמת ראינו, וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים לשם שמיים, בזהירות. אל תחשבו שלהיות קרובים לשלטון זה דבר פשוט, כי הם נראים כאוהבים בשעת הנעתן, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. כל מי שעוסק עם השלטון יודע את זה. קשור לשלטונות, כביכול נדמה לך, אני חבר של ההוא, חבר של ההוא. כל זמן שהשלטון צריך אותך, הוא נהנה ממך, בסדר, לא צריך אותך, אל תסמוך על השלטון. אבל לכאורה שלטון זה דבר הכרחי, זה דבר נכון, זה דבר טוב, למה צריך להיזהר מהשלטון? אומר המהר"ל, תדעו לכם שהשלטון הוא כביכול מנותק מהציבור. יש ציבור ויש שלטון. הרשות הוא הפך הציבור. אלה ששולטים, בעלי השררה, מפני החשיבות והגדולה, נבדלים מן הציבור. הם לא חלק מהציבור. בתוך הציבור, בסדר. אתה במגע עם אלה שהם מחוץ לציבור, תיזהר, כי הם, בגלל שהם נבדלים מן הכלל, אין להם חיבור עם הכלל. ואז אם אתה רואה מישהו מהכלל, מהציבור, שהם מקרבים אותו, אל תחשוב שהם עושים את זה לטובתו. לשלטון אין אינטרס להטיב לאף אחד. הם רק דואגים לעצמם, רק עושים בשביל הנעת עצמם, ולא משום שהם רוצים להטיב למישהו מן הכלל. זה דברים נורא קשים. כביכול, למה אני רוצה להיות בעל שררה? כסף, כבוד, אתה יכול לעזור לי ולהשיג את מה שבא לי, בבקשה, אם לא, אתה לא מעניין אותי. רק עושים בשביל הנעת עצמם, ואין עומדים לאדם אפילו בשעת דוחקו, לפחות שהיו עומדים לאדם בשעת דוחקו, אומר המהר"ל, כי שהוא כאח בצרה. לא, מפני שבעל השררה נבדל מן הציבור, הם נראים כאוהבים, אבל באמת אינם אוהבים. זאת אומרת, השלטון הזה ממש לא נשמע נחמד. זה נראה כזה משהו ממש לא רצוי. זה גוף אגואיסט, זה גוף אנוכי, זה מערכת שדואגת לעצמה ומגבה את עצמה ודואגת רק לעצמה. אז מה עם הציבור? הם לא באמת דואגים לציבור. המלכות, אומר רבנו בחיי בויקרא, כי תשב ללחום את מושל, בין תבין את אשר לפניך. תיזהר שאתה הולך לריב עם השלטונות. כי המלכות נמשלת לאש. מי שמתקרב יותר מדי, היא שורפת אותו. אתה מתחיל להתקרב יותר מדי, אתה מתחיל לגלות את הסודות שלנו, שורפים אותו. אל תתוודע לרשות. אל תהיה בחיבור איתם. תהיה זהיר, כי הרשות בידם לעשות כל דבר, לסגור ולפתוח, להציל ולהשמיד. אומר רבנו בחיי, ותדע לך שלא רק שהם כאלה, מי שמתקרב לשלטונות הוא בקלות עובר על דבר השם, בגלל הפחד מהשלטון. מה אני לריב איתם? ואז הוא עושה עבירות. טוב, זה קורה לכל מי שנמצא בצבא ונדרש לעבור על ההלכה. זה לא קל להגיד לעמוד על שלך ולהגיד, אני לא נוסע בשבת. זה לא קל. זה דורש איזה כוח גדול. ככל שבעל השררה הוא יותר גדול, ואתה יודע שזה לא לפיקוח נפש, ואתה יודע שאין שום מבצע צבאי בדרך. כשאני הייתי ממש בתחילת התפקיד שלי בצבא, אז במחנה שהייתי בו, הזיזו רכבים בשבת. אני מרכז נתמצו, אני יודע, הלכתי שם להתלונן, מה זה נושאים פה בשבת? אני אומר, לא, איך אתה חושב שנביא עיתונים? מה פירוש? הוא יש פה באזור, אנחנו הולכים להביא משם עיתונים. אני לא מבין, אבל אסור לסוע בשבת. למה? מה אתה חושב שכולם פה דתיים? אז כן, אבל הצבא יש לו חוקים. לפי החוק אסור להניע רכבים ולסוע בהם בשבת, שלא לצורך פיקוח נפש, מבצע צבאי. אז הם כמעט התפקעו מצחוק. עכשיו לי זה היה עוד יחסית קל, כי לא אמרו לי לסוע בשבת. אבל אם אומרים לי לסוע בשבת, להביא את העיתונים, צריך כוח גדול כדי להגיד, עכשיו אם זה איזה בעל שררה קטן, זה ממקף אחד עוד מילא. אבל אם זה אתה הממקף, ומי שאומר לך את זה, זה מפקד האוגדה. אתה בידיים שלו. תגיד לו לא. אתה צריך הרבה כוח להגיד לו לא, אומר רבן בחיי. שעל כורחו יתרשל בחוקי הקדוש ברוך הוא, מפני אימת המלך, והשתדל בחוקי המלך תחילה. לא פשוט לקום באמצע אולם ששרות שם בחורות ולהגיד אני לא מקשיב או לצאת החוצה. או סתם לסתום את האוזניים ולפתוח את הפה או אני לא יודע מה כדי לא לשמוע את השירה שלהם. לא פשוט. המפקד יושב מסתכל, הוא ידיח אותך מהקורס. נפסד, יזרוק אותך מהיחידה. אומר רבנו בחיי, תדעו לכם, שלטונות תיזהרו. אל תחשבו שהם כל כך אוהבים אתכם. זה נשמע לא כל כך טוב, נכון? המדרש שמואל אומר, הבו זהירים ברשות, הוא מסביר את זה טיפה אחרת. מה המצב? מה קרה לכם? הבו זהירים ברשות זה הבו זהירים בכבוד הרשות. תכבדו את הרשות. צד שני, בהמשך, כתוב שאין מקרבין לאדם אלא לצורך עצמם, נראים כואבים בשעת הנעתן ואין עומדים לו. אבו זהירים ברשות זה תכבדו אותם. תנו להם כבוד כדי שלא יפגעו בכם. מה החשיבות של השררה, של השלטון? האם לכתחילה זה טוב שיהיה מלך? האם לכתחילה זה טוב שיהיה מישהו שהוא הבוס שלנו והוא אומר לנו מה לעשות? או ששיטות אנרכיסטיות יותר מוצלח. תעשה מה שאתה רוצה, אל תתערב לי בחיים, אני לא אתערב לך בחיים. מי יקבע את החוקי התנועה? אני צריך להחליט ביחד משהו. כאילו, האם צריך שלטון? הברבנל אומר דברים מאוד חריפים. מביא בדברים שתסתכלו על הארצות שמונהגות על ידי המלכים, על ידי הרשות. תראו את שיקוציהם ואת גילוליהם. איש הישר בעיניו יעשה. מלאה הארץ חמס מפניהם. וראינו כיום הזה כמה ארצות שהנהגותיהם על ידי השופטים והמושלים הזמניים ומלאך אלוקים עמהם. והם הרודים בעם בענייני המלחמות. ממשיך כאן, מדבר על שררת ונציה ומלכות פלורנציה ומלכויות אחרות קטנות וגדולות. והנה המלכויות הנבחרות אשר אין בהם נפתל ועיקש, לא ירים איש את ידו ואת רגלו על כל דבר פשע, והם כובשות ארצות לא להם. קיצור, המסקנה של אברבנאל, מציאות המלך בעם אינו הכרחי, כי היא מזיק וסכנה רבה. ולכן אבו זהירים ברשות, כי כמו שראינו במערל, זה לא מערכת כל כך טובה. זה מערכת עקומה לגמרי. זה מערכת רעה. זה מערכת של אנשים אגואיסטים שמנצלים את המעמד שלהם כדי לרדות בעם. אז תיזהרו מהם. מקרבים אותך, אל תתלהב מזה יותר מדי. אם אתה חייב מהם משהו, תעשה את זה, מה שנקרא, בקיצור הכי גדול, ולך משם. טוב, אז מה זה? יש מצווה, ככה מובא בפירוש, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך, וירישת וישבת בה, ואמרת, אשימה עליי מלך, ככל הגויים אשר סביבותיי, סום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. כתוב בפסוקים, סום תשים עליך מלך. אז תגידו, זה לא, אם אתה דווקא רוצה, אז תשים. אומר הרמב"ם, מה פתאום? בהלכות מלכים, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ. מצווה ראשונה, למנות להם מלך. זה מצוות עשה מהתורה על כל עם ישראל, למנות מלך. אז איך זה מסתדר? עם מה שהמהר"ל אמר, עם מה שהברבנאל אומר, עם מה ש... בכלל זה נראה מוזר. יש מצווה, מה, מצווה לעשות, למנות עלינו אגואיסטים כאלה שירדו בנו ויקחו לנו ויוכלו לנו וישתו לנו? מה זה? אלא צריך להבחין בין מלך ישראל, שעוד מעט נראה אותו, לבין הרשות. הרשות זה השלטון האנונימי הזה. זה מלך ככל הגויים. יש מלך ככל הגויים ויש מלך ישראל. והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל לשכונת רמות. ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך. אתה שים עלינו מלך לשופטנו ככל הגויים. לכאורה הם בסדר, נכון? הם רוצים לקיים מצוות עשה, לשים עליהם מלך. וירע הדבר בעיני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו. והקדוש ברוך הוא מצדיק אותו. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה צודק שאתה לא מרוצה. כי לא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממלוך עליהם. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל. עם ישראל, וואלה, צריך שיפוצים קצת. מה זה? אתם רוצים מלך? ממש לא. הם לא למדו רמב״ם בזמן שמואל, אז הם לא ידעו שזה מצוות עשה כנראה, נכון? לא נכון. הם ידעו שיש מצוות עשה. אז מה לא בסדר? לכאורה, אם זה מצוות עשה, אז הכל טוב, בואו נשים עלינו מלך. ואחרי זה שמואל הנביא אומר להם, המלך הזה שאתם רוצים, פו, איזה צרות הוא יעשה לכם. הוא ייקח לכם את הבנות שלכם לרקחות ולטבחות ולעופות, ייקח לכם את השדות, את הכרמים, את הזיתים, ייתן לעבדיו, ייקח לכם את הזרע, ייתן לסריסיו, ייקח לכם את הבחורים הטובים ואת החמורים, אתם תהיו לו עבדים. לא נשמע הכי מוצלח בעולם, נכון? המלך שאתם רוצים, איזה צרות הוא יעשה לכם. אתם רוצים מלך? לא כדאי לכם. שואל המלבין שם בשמואל, אז למה צוותה התורה להקים להם מלך אחר שיהיה זה חטא ואבון? כאילו זה לא בסדר, אז זה מצוות עשה שלא בסדר לקיים אותה? ואם זה כזה גרוע, אז הוא הולך ומושך את דוד למלך לבנות לו בית מלכות לדור דורים. הלו התורה אמרה לכאורה, הוא אומר, אני לא מבין, מה הולך פה? יגזול ויעשוק את עמו? זה משפט המלך? והמפרשים נבוכו בזה. מדוע ראה הדבר בעיני שמואל ובעיני השם? הרי כתוב, כי תבוא אל הארץ וירישת וישבת בה, ואמרת, אשים עליי מלך, סום תשים עליך מלך. אז מה ראה בזה? למה זה לא היה בסדר? אומר הר"ן בדרשות, בדרוש האחד עשר, מה היה החטא שלהם? למה הם לא היו בסדר? כי הם רצו מלך ככל הגויים. מה זה מלך ככל הגויים? לשופטנו. הם רצו שהמלך יהיה המחוקק. המלך הוא ישפוט אותנו, הוא עצרו, אומר הר"ן, היה חטאתם באומרם, שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים, שמשפטיהם גם יימשכו מצד המלכות ולא מצד שופטי התורה, הסנהדרין. כביכול יש פה מלך, הוא קובע את החוקים, הוא השופט, הוא הדיקטטור. זה מלך שהוא יעשה לכם צרות. דיני המלכות לא מתחילים במלכות. דיני המלכות מתחילים בסנהדרין. זה מה שאומר הר"ן. אז הם חייב אותנו טיפה להתבונן, מה זה המלך הישראלי התקין? אומר המדרש, לא היו עושים דבר אלא על פי סנהדרין. כך בתנחומא בדברים פרק ג', שום דבר לא זז בארץ, במדינה, בלי הסנהדרין. הסנהדרין הגדולה הם עיני העדה, אומר המהר"ל, בבאר הגולה, באר שביעי. אלו הסנהדרין, הם מנהיגים את האדם, כמו שאדם הולך אחרי העיניים, עיניים רואות, הולך אחריהם. הסנהדרין הם מנהיגים את העם, והעם הולכים אחריהם. אז בואו נברר, אומר המהר"ל, דבר פשוט, מי המנהיגים של עם ישראל? הסנהדרין. הם בעצם הקובעים של לאן ללכת ואיך ללכת לשם. אז עוד מה צריך לברר, אז מה המלך עושה אם הם המנהיגים, נכון? אם הם המנהיגים, אז מי צריך מלך? שהם ינהלו את העניינים. אבל לפני כן צריך לברר מי זה הסנהדרין האלו. מי הם? לכאורה, חבורה של שופטים שמינו את עצמם וממנים את החברים שלהם והם מנהלים את המדינה. לא נכון. אומר אור החיים הקדוש, ממש לא. ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, איך בוחרים את השופטים? מכל העם. מה זה מכל העם? אל תמנה עד שתבקש רשות מהעם על כל אחד שאתה בוחר. ככה אומר אור החיים הקדוש, בשמות י"ח. אגם שימצא בני אדם שיראה בעיניו כי הם ראויים להיות בסנהדרין. ראויים. אף על פי כן, לא יהיה מתרצה בהם עד שיבקש כל העם. תבקשו מהעם. העם אמר בסדר, בימינו קוראים לזה בחירות דרך אגב. אמר רבי יצחק, מסכת ברכות בדף נוני, אין מעמידים פרנס על הציבור, אלא אם כן נמלכים בציבור. שאלו את הציבור. או שזה בחירות, או שזה משאל עם, אבל זה שואלים את הציבור. שנאמר, ראו, קרא השם בשם בצלאל, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, הגון עליך בצלאל? נו, מה אתה אומר על בצלאל? בסדר, הוא יכול לנהל את העניינים. אמר לו, ריבונו של עולם, אם לפניך הגון, לפני לו כל שכן. ברור, אם אתה אומר שהוא מתאים, אני מסכים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, לך אמור להם. מה הכוונה לך אמור להם? כמו שאני שאלתי אותך אם הגון עליך בצלאל, לך תשאל את העם אם הגון עליהם בצלאל. אתה רוצה למנות על הציבור מישהו? לך אמור להם. הלך ואמר לישראל, הגון עליכם בצלאל? נו, בחירות, אתם בעד בצלאל. אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא הגון, לפניך הגון, לפנינו לו כל שקל, ודאי, ודאי, הכל בסדר, בחרנו בצלאל. הסנהדרין נבחרים על ידי העם. איך זה עובד? אומר הרמב״ם, כל עיר שאין בה שני חכמים גדולים, אחד ראוי ללמד ולהורות בכל התורה כולה, ואחד יודע לשמוע ויודע לשאול ולהשיב, אין מושבים בסנהדרין, אף על פי שיש בה אלפים מישראל. כל עיר שיש בה 120 משפחות, מושבים בסנהדרין של 23. אבל גם אם העיר תהיה תל אביב, אם אין שם אנשים שראויים להיות בסנהדרין, לא מושבים שם סנהדרין. הם אנשי המקום הסנהדרין, לא מנחיתים אליהם מבחוץ, מביאים מטבריה איזה אחד שיש שם סנהדרין. אם אין באנשי המקום, אין להם סנהדרין, שילכו לסנהדרין המחוזית. למה זה? כי איך בוחרים את הסנהדרין? אומר הרמב״ם בהלכות סנהדרין בפרק ב', מה צריך להיות באחד שהוא רוצה להיות, או לא רוצה להיות, נגיד, שרוצים שהוא יהיה בסנהדרין? חוכמה, ענווה, יראה, שנאת ממון, אהבת אמת ואהבת הבריות ובעלי שם טוב. כל הדברים מפורשים בתורה, אומר הרמב״ם. רוח הבריות נוחה מהם, אהובים לבריות, בעלי עין טובה ונפש שפלה וחברתן טובה ודיבורן ומסן בנחת עם הבריות. איך בודקים את זה? איך אני יכול לדעת את זה? אני תולה תמונה בעיתון ומדבר ברדיו כמה אני נחמד. איך יודעים שהאדם הזה הוא כזה? שואלים את השכנים שלו. ככה זה עובד. הולכים לאנשי המקום ושואלים אותם. באים הסנהדרין הגדולה ושואלים את אנשי המקום. יש פה אנשים. הגישו מועמדות. הם כאלה? מסם ומתנן בנחת, רוח הבריות נוחה מהם, אהובים על הבריות, שונאי בצע. זה אנשים? חירות. זה האנשים. טוב, זה לא נגמר בזה, אבל זה מתחיל בזה. קודם כל נראה מי פה בני אדם טובים, עם מידות טובות. צריך בחירות. אחרי שבחרנו, מצאנו 50 כאלה מתוך כל ירושלים. עכשיו רוצים למנות פה סנהדרין 23. איך עושים את זה? אחרי זה בודקים אותם אם הם חכמים. מה בודקים? מבחן. למדת במציע פעם, פרק שני, אתה יודע מה זה יהיו שלא מידע? שואלים אותם שאלות, מתחילים לבדוק. אם הוא גם חכם, חוץ מזה שהוא בחור נחמד, הוא יכול להיות בסנהדרין. זאת אומרת, כל נבחר ציבור לסנהדרין צריך קודם כל להיבחר על ידי האנשים שמכירים אותו. אחר כך הוא צריך לעבור מבחן שהוא בכלל מספיק חכם כדי לקבל החלטות. למעשה מי שיושב בסנהדרין זה אנשים הכי טובים והכי חכמים באזור. הם מנהלים את ענייני האזור. ומהם, אומר הרמב״ם, מגיעים לסנהדרין הגדולה. מישהו מת בסנהדרין הגדולה, או מישהו עזב את הסנהדרין הגדולה, לוקחים מתחתיו. בסוף, נבחרי הציבור האלה, זה האנשים הכי טובים והכי חכמים שיושבים בסנהדרין הגדולה. זאת אומרת, מי יושב בסנהדרין הגדולה? האנשים הכי טובים והכי חכמים בעם ישראל. בסדר? אין מפלגות, מכילה, אין. אין מפלגות, אין מושג כזה בכלל. בוחרים את האנשים הכי טובים, הכי חכמים, והם לא מייצגים את היישוב שלהם בסנהדרין הגדולה. זה לא בחירות אזוריות שמכל מקום מגיע מישהו שהוא דורש למען התושבים ששלחו אותו. זה פשוט האנשים הכי טובים והכי חכמים בעם ישראל שמנהלים את ענייני עם ישראל. מה זה מנהלים? הם מקבלים את ההחלטות. הם עיני העדה. כמו שאמר המדרש, שום דבר לא זז בעם ישראל בלעדיהם. טוב, אז אם זה הסנהדרין, אז מי צריך את המלך? יש אנשים, מה שהם אומרים, עושים, לא צריך מלך. לכאורה מלך מיותר. אז בואו נראה מה זה מלך ישראל עכשיו. הבנו מה זה סנהדרין. סנהדרין הם מקבלי ההחלטות, הם מחוקקי החוקים, והם גם השופטים. בסדר? זה רציני. זה אחריות לאומית ממדרגה ראשונה. זה הכנסת. זה האנשים שהם הנבחרים, האנשים הכי טובים, הכי חכמים, והם המחליטים, והם גם השופטים. טוב. אז מי זה מלך? אז קודם כל, גם המלך הוא לא אחד שממנה את עצמו. הוא לא אחד שהוא מחליט שהוא יהיה המלך. אומר שמואל הנביא, אחרי שהוא המליך את שאול, והיו כאלה שהתנגדו, אז ויאמר שמואל אל העם, לכו ונלכה הגלגל, ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, וימליכו שם את שאול. הרי כבר שמואל המליך אותו. למה צריך להמליך אותו עוד פעם? אומר רשי, מה זה נחדש שם המלוכה? לפי שבראשונה היו עוררים על הדרה, הוא לא נבחר על ידי כולם. עכשיו נתרצו כולם. כולם רוצים אותו. אומר הרב ישראלי, הרב שאול ישראלי זצ"ל, צריכיתי ללמוד אצלו לקבל סמיכה ממנה, התורה והמדינה, בקרך של התורה והמדינה, מכל זה נראה מוכרח, הוא כותב שם בעריכות על המלך, שסמכות המלך כל עיקרה תלוי במידת הסמכות שניתנה לו על ידי העם או באי כוחו. מי זה הנבחרים של העם? הסנהדרין. הסמכות של המלך, או שהעם נתן ישירות, או שהסנהדרין נתנו לו. בזמן שהמליכו אותו, הסנהדרין אמרו לו, זה הסמכויות שלך. אתה אחראי על הכבישים במדינה, תעשה מה שאתה רוצה עם הכבישים. מה הסמכויות שנותנים לו? העם נותן לו את הסמכויות. האנשים הכי טובים והכי חכמים בעם, נותנים את הסמכות למלך. זאת אומרת, המלך בא מכוח העם גם כן. זה לא דיקטטורה, זאת שהברבנל מדבר עליה. זה לא הדיקטטורה שהמהר"ל מתאר באירופה, ששם איזה בריון אוסף כמה שודדים והם נהיים המלך. והם משתלטים על כולם ורומסים את כולם. זה לא מלך ישראל, זה אולי הרשות. הבו זהירים ברשות. מלך ישראל הוא אחר לגמרי. א', הוא בא מכוח הציבור. קיבל את הסמכויות שלו מהציבור. ומי מינה אותו? מי מאפשר לו לעבוד? האנשים הכי טובים והכי נחמדים והכי חכמים בעם ישראל. הם אלה שאומרים למלך, תעשה משהו. כל ציבור וציבור בקהילות בני ישראל הם כמו שותפים. ויש לכל אחד ואחד זכות ורשות בכל ענייני הציבור. והם בוחרים להם טובי העיר ומוסרים להם את הסמכויות. ככה פוסק המהר"ם שיק. בוחרים. אנחנו לא יכולים כולנו ביחד לקבל החלטה על כל דבר. אז בוחרים את האנשים הכי טובים והכי חכמים, שהם, אנחנו סומכים עליהם. הם יחליטו, הם ינהלו. וככה הרמב״ם אומר בפירוש המשניות, לא יסור שבט מיהודה במסכת בכורות, אלו ראשי גלויות וממנים אותם בהסכמת אנשי מקום. צריך בחירות. בעם ישראל זה ברור, אנחנו נבחרים מתוך הציבור, ואז מה תפקיד המלך? להוציא לפועל את ההחלטות של הסנהדרין. זה לא מספיק שיושבים 70 צדיקים כאלה ואומרים צריך לסלול את כביש 6. צריך מישהו, איש מעשה, שיקח אחריו את כל עם ישראל לסלול את כביש 6. או ייקח מיסים, יעשה את כל מה שצריך. זה איש מעשה, לאיש המעשה הזה נותנים כוח. יש לו משטרה, יש לו צבא. מחליטים לצאת למלחמה, הסנהדרין. נו, איך יוצאים? מי שצריך לנהל את זה, נכון? המלך. המלך זה אדם מדהים, אם נספיק נראה מה האישיות של מנהיג בעם ישראל. הוא איש מדהים, שהוא לוקח אחריו את העם, והם הולכים אחריו בשמחה, כדי לעשות את מה שהסנהדרין החליטו. את האנשים הכי טובים, הכי חכמים בעם ישראל, שוקלים, מצאו גז בים התיכון, מה צריך לעשות עם הגז הזה? אחרי שהם מקבלים החלטה, הם אומרים למלך, פעל, זה ההחלטה. והמלך מנהיג את עם ישראל למקום הזה. זה שלטון ישראלי. אין מפלגות, אין גחמות, אין מקורבים. זה אנשים הכי יראי שמיים, הכי טובים, עם המידות הכי טובות, הכי חכמים. יותר מזה, הם אלה שמחליטים. זה מה שאמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא מברך את דוד המלך, שזה יעבור לבנה. זאת אומרת, המלך הזה שנבחר, זה יעבור. זאת אומרת, כל מי שיבחר אחר כך, זה מכוח ההחלטה הראשונה שבחרו בדוד המלך. גם הבחירה הראשונה הייתה על ידי נביא. נכון? אבל זה גיבוי של הסנהדרין. זאת אומרת, צריך סנהדרין ונביא. עכשיו, פה הייתה החלטה אלוקית, שדוד יזכה בעזרת השם, גם בימינו, שמצאצאיו יהיו המלכים. עכשיו, מי יהיה המלך? יגיע היום מישהו מבית דוד, אתמול התקשר אליי מישהו, אומר לי, אתה היית בעיתון? אמרתי לו, לא. אמר לי, אני אל תגיד לי לא, אני ראיתי אותך בעיתון. זה איזה עיתון. אמר לי, יש איזה עיתון במשפחה, היה עליך כתבה. א', לא ידעתי. זאת אומרת, היה פה פעם, ראיתם איזה בחור הגיע מעיתון שהוא אמר שקוראים לעיתון בקהילה, והוא אמר שהוא רוצה לראיין אותי על אבא שלי, הרי אני כפרת משקב, רוצה לראיין על עשרת השבטים. אז ישבתי איתו 3/4 שעה ונתתי לו סקירה הלכתית על עשרת השבטים, כל הנושא של עשרת השבטים מבחינה הלכתית. הופיע כתבה בעיתון אחר, משפחה, ובכתבה הזאת יש גם התמונה שלי וכתוב את השם שלי, וכתוב שאני מגדולי החוקרים בנושא עשרת השבטים, שלא היה ולא נברא מעולם. וכתוב שם שאני חושב כל מיני דברים שמעולם לא אמרתי, בטח לא, לא. הוא מצא אנשים ודיבר וחיפש בספרים, והוא מייחס לי דברים שוודאי לא אמרתי לו, וגם אני לא חושב אותם. בין השאר, הוא כותב שמה שאנחנו מתייחסים לדוד המלך. זה נכון שיש לנו איזה מגילת יוחסים כזאת בבית. בסוף כתוב דוד מלך ישראל חי וקיים. אז אני לא יודע איפה הוא מצא את זה, אני לא אמרתי לו את זה. אבל הוא עשה תחקיר, כנראה שהוא מצא את זה באיזה ספר תולדות חיים של אבא שלי. אז הוא מתקשר אליי, לא מעניין אותו סרט השתי, הוא אומר לי, אתה מבית דוד? אמרתי לו, לא יודע. ואני, מה לא יודע? היה כתוב בכתבה שאתה מבית דוד. אתה קשור לבוסטנאי? אמרתי לו, לא יודע, אני לא כתוב לי בשושלת. ואיך לא כתוב לך? אצלי יש שושלת יוחסין שאני מבית דוד, אצלנו כתוב בוסטנאי. אתה ממרוקו? אמרתי לו, לא, אני לא, אבל אתה נראה מרוקאי. אמרתי לו, טוב, אני לא יודע, מה אני אעשה? ואיך זה יכול להיות? אתה מבית דוד, לא? אתה חייב להיות מרוקאי. טוב, מה אתה רוצה? אומר לי, אני רוצה שתשלח לי את המגילת יוחסין שלך, אני לא מבין, איך זה אין לך בוסטנאי במגילה? רק מבוסטנאי אלה. טוב, דוד המלך קיבל אישור שהמלכים יבואו מצאצאיו, בסדר? בעזרת השם. אבל עדיין זה מכוח הציבור, זה עדיין מכוח הסנהדרין, ולכן תפקידו של המלך הוא לבצע את ההחלטות של הסנהדרין. אין לו סמכויות משלו, אלא מה שהוא קיבל מהעם. זהו. ואומר הרב קוק, בזמן הזה שאין מלך, כביכול משפטי המלוכה חוזרים לידי האומה. אין מלך. אז מה שהאומה אומרת? טוב, אז האומה היום אומרת כל מיני דברים שהם לא לפי הלכתחילה. ממנים את אלה, ממנים את אלה. אם האומה בוחרת היום כל מיני דברים כאומה, יש לזה כוח. כמובן, אם זה נבחרי האומה עושים את הדברים ומחליטים את ההחלטות ומנהלים וכו'. כמובן שאם יש חבורה שממנה את עצמה ומנהלת את העניינים, אין לה שום סמכות. מבחינת עם ישראל, אין לה שום סמכות של מלך או של סנהדרין, יש לה סמכות של רשות, כמו אצל הגויים. יש שלטון מקומי באפריקה, אתה גר שם, אתה כפוף לשלטון, דינא דמלכותא דינא, תיזהר, כל מיני דברים. אבל אין להם סמכות של מלך ישראל או סמכות של סנהדרין. אם נבחרי הציבור מנהלים את העניינים, אומר הרב קוק, יש להם מעין כוח של מלכות. נכון, זה לא מלך ישראל, זה לא סנהדרין, אבל יש כאן כבר איזה משהו אחר. זה הרצון קודם כל לחדש את הסנהדרין. צריך בחירות, בעזרת השם, כשזה יהיה בכוחך, תקבע בחירות בכל השכונות בארץ. מכל השכונות מועמדים לסנהדרין מקומי. ומתוך כך סנהדרין זה. ולאט לאט מתוך הסנהדרין הזאת תיווצר הסנהדרין הגדולה. ומתוך הסנהדרין הגדולה אפשר יהיה לקבל כל מיני החלטות. ואם אתם תלמדו טוב ותהיו צדיקים וכל זה, אז אחד מכם יהיה נביא, ואז יהיה סנהדרין ונביא. צריך להתחיל לעבוד. אם אתה שואל איך זה יהיה, כך זה יהיה.
למה יש מצווה קודם להמליך מלך ולא קודם לעשות
סנהדרין? הסנהדרין כבר הייתה במדבר.
אבל לימינו?
לימינו אתה לא יכול לעשות מלך. מלך מועמד על ידי הסנהדרין. אז צריך סנהדרין.
אבל על פי הרמב"ם ש...
לא, הוא מדבר על ימינו. הוא לא מדבר על ימינו. יש מצווה. הרמב״ם פירוש אומר בהלכות מלכים פרק א' הלכה ג', אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בדין של 70 זקנים ועל פי נביא. ככה מעמידים מלך. אז אם היום צריך חדש את המלוכה, צריך סנהדרין, צריך נביא, וכבוד המלך הוא כבוד גדול. זאת אומרת, זה שיש מלך זה לא איזה פושט אחד. התורה אומרת, ברגע שיש מלך ישראל, זה עוצמה ענקית. כבוד גדול נוהגים במלך. שימו לב, תדייקו מה שכתוב כאן. אנחנו כעם נותנים לו ערך. כבוד זה ערך. אנחנו נותנים ערך למלך. שנאמר, סום תשים. שתהיה אימתו עליך, לא רוכבים על סוסו, לא יושבים על כיסו, לא משתמשים בשרביתו, לא בכתרו, בשום דבר שלו לא משתמשים. יש מלך, אדוני, לא נוגעים בדברים שלו. והמלך יש לו חוקים אישיים, הוא צריך להסתפר כל יום, להתנאות במלבושים נעים ומפוארים, ויושב בפלטרין שלו על כיסא מלכותו עם כתר בראשו, וכל מי שמגיע למלך חייב להשתחוות. ארצה. זה חוק. מלך זה לא צחוקים. הוא המנהיג שלנו. אנחנו מבינים? הוא המנהיג שלנו. הוא מייצג את ההנהגה האלוקית בעולם, כי הוא כפוף לסנהדרין. זאת אומרת, הוא מנהיג אותנו לעשות רצון השם בעולם. איזו עוצמה זאת. אנחנו צריכים לכבד אותו. אבל איך המלך צריך להרגיש? הלכתית. כשם שאנחנו מחויבים בכבודו, כך הוא ציווה הוא השם יתברך להיות ליבו בקרבו שפל וחלל, ליבי חלל בקרבי, ולא הנה גסות בישראל, לבלתי רום לבבו מאחר, ויחנון ומרחם לקטנים ולגדולים, וחפץ ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד הקטן שבקטנים שבישראל. המלך רואה ילד, מכבד אותו, הוא לא מתגאה, ומדבר אל הקהל בלשון רכה, שמעוני אחי ועמי, ולעולם מתנהג בענווה יתרה. אומרת, המלך מצידו הוא לא איזה שוויצר אחד. הוא צדיק אמיתי, זה בן אדם עם מידות טובות. זה מנהיג שלוקח את עם ישראל אחריו, זה לא אחד שרודף כבוד. בואי, אתה לא קיבלת אותי, תמות עכשיו. אנחנו צריכים לכבד אותו. נכון, שמישהו מורד במלכות, ההלכה מתירה למלך להרוג אותו. כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. אם המלך קיבל סמכויות מהסנהדרין, כולנו כפופים להחלטות של המלך בנושא הזה. אם המלך יש לו רעיונות משלו, שהסנהדרין לא נתנו לו כוח, לא חייבים לשמוע מכל. אם המלך אומר למישהו, אתה עובר על ההלכה עכשיו, לך תיסע בשבת, מה פתאום שאני שם, שהשתגעת? אלא אם כן הסנהדרין אמרו לו, הוראת שעה, כל עם ישראל נוסעים שבת הבאה בשם. כולם חייבים לנסוע בשם. ואם המלך אומר למישהו, בואי נה אתה, לך עכשיו תביא לי פיצה. רגע, אני באמצע לימוד עם חברותה עכשיו. לך תביא פיצה, אני המלך. אני צריך להביא לו פיצה או לא? אומר הרמב״ם, לא. כאילו, מי שמבטל גזירת מלך בשביל שהוא עוסק במצווה קלה, הרי זה פטור. לא פשוט העניינים האלה. על כל פנים, הדברים האלה אומרים לנו, למלך יש כוח, אנחנו נותנים לו כוח כעם, והתפקיד שלו זה להנהיג אותנו, לעשות רצון השם שעובר דרך הסנהדרין, ויש לו רשות לתת מיסים לצורך המלחמות ומכס, ואסור להבריח את המכס, אסור להעלים מס, ומי שיעלים מס הוא יענש, והמלך מגייס אנשים למשטרה ולצבא ולכל מה שצריך. אם כן, מה שכתוב ובו זהירים ברשות, זה האלה של הגויים, זה שלטון נוכרי, זה לא השלטון שלנו. השלטון שלנו צדיקים כולם. אם אתה במקרה שכן של המלך, אין בעיה, לך דבר איתו חופשי, הכל בסדר, תנו אותו, כמובן תכבד אותו, נשיא ישראל, הלל הזקן, צדיקים עליונים. אנחנו לא אומרים, אל תתקרב לי הלל הזקן, אבו זהירין ברשות. מה פתאום? תתקרב, הכל בסדר. אמרתי, מותר לו להגיד דברים
שנגד
התורה? הוראת שעה על פי סנהדרין. אם הסנהדרין אומרים, מחר בבוקר כולם אוכלים חזיר בהוראת שעה. כי אין אוכל במזה, כולם ימותו מרעב, הם לא יאכלו, לא יקרה. זה מותר לך תחילה, אפילו בלי הוראת סנהדרין. פיקוח נפש. על כל פנים, מה זה המלך הזה? איך נראה המנהיג האידיאלי? איך מנהיג בעם ישראל מנהיג את העם? מה התכונות של המנהיג? אז התכונה הראשונה של המנהיג זה שיש לו כבוד. מה הכוונה? שיש לו ערך עצמי. מה הכוונה? שהוא יודע בדיוק מה הוא שווה. עניו גמור. הוא לא זקוק לאף אחד שיגיד לו מה הוא שווה. זה הגאוותן. הגאוותן צריך שאחרים יגידו לו מה הוא שווה. יש לו תדמית שהוא צריך לגונן עליה. מלך ישראל, המנהיג, יש לו כבוד עצמי. הוא מכיר בערכו שלו, הוא יודע שאלוקים ברא אותו כדי למלא פה תפקיד, והוא לא זקוק לקבל קומפלימנטים מאחרים כדי שיהיה לו ערך. ממש לא. ברגע שיש למישהו כבוד, הוא יכול לכבד אחרים. לכבד אחרים, מה הכוונה? להכיר בערך שלהם. אם לי יש ערך, אני מוכן שלכל אחד מכם יהיה ערך. יותר מזה, אני מבין את החשיבות של כל אחד מכם. כל אחד מכם אלוקים ברא את כל העולם רק בשבילו. כי כל אחד מכם הוא כל כך חשוב. דרך אגב, גם אני חשוב, זה בסדר, מותר לי. מותר לי להיות חשוב. כי אלוקים רצה שאני אהיה בעולם. יש לי חשיבות. החשיבות שלי לא נובעת ממה שאתם חושבים עליי. היא נובעת מזה שאלוקים ברא אותי כדי לעשות טוב בעולם. זה הענווה הגמורה. אומר הלל הזקן, אם אני כאן, הכל כאן. אם רצון השם מופיע דרך העצמיות שלי, שכינה כאן. מלך הוא קודם כל יש לו כבוד. ומתוך כך הוא מכבד את הבריות. אפילו קטן שבקטנים הוא מכבד, אומר הרמב״ם. הוא מסוגל להכיר בערכו של כל ילד קטן, של כל אדם קטן, של כל מנקי רחובות, של לא יודע מי. כי הוא מלך. יש לו המון כבוד עצמי. הוא לא זקוק לכבוד שהעם מכבד אותו, אבל העם רוצה לכבד אותו. כי יש למלך ערך עצום לעם ישראל. הוא המנהיג שלנו. אנחנו רוצים שמישהו יגיד לנו איך הולכים, לאן הולכים. ונבוא אחר. לכן אנחנו מכבדים אותו, מכירים בערך שלו. אחרי שיש לו ערך, המלך יודע לדבר. דבר אחד לדור. המלך מדבר נכון. הוא מדבר נכון בתוכו, והוא מדבר נכון עם אחרים. הדיבור הפנימי שלו הוא דיבור טהור. הוא לא דיבור רע. הוא לא מדבר בתוכו דברים נגד אנשים, הוא לא מדבר בתוכו דברים נגד עצמו. הוא מדבר בתוכו דברים נכונים. שהנשמה, רצון השם, מתגלה בנפש, בעצמיות, בכוחות, בכישרונות. ויש לנו כוחות שאלוקים נתן לנו, ואנחנו נוסעים איתם לעשות טוב בעולם. זה הדיבור הפנימי. ברגע שהדיבור הפנימי מתחיל להיות, אני לא שווה, אני עצלן, אני אפס, אני זה... אין לי ערך עצמי, אם אין לי ערך עצמי אני לא מכבד אף אחד אחר. אז הדיבור הפנימי הוא קודם כל טוב אצל המלך. אחרי זה הוא מדבר נכון עם אחרים. לדבר נכון זה לא פשוט. מי שרוצה לדבר נכון צריך קודם כל ללמוד לשתוק, להקשיב כשאחרים מדברים. זה התחלת הדיבור. אחרי שאנחנו יודעים להקשיב, להיות בדממה, אנחנו באמת מקשיבים. אני צריך לדעת לשתוק. כשאני לא צריך לדבר, אני לא מדבר. סייג לחוכמה, שתיקה. רוצים לגלות רצון השם, תלמדו לשתוק. אחרי זה כשמישהו מדבר, תקשיבו לו באמת, אל תמהרו להשיב. ומהר להשיב, מה הכוונה? אני לא מקשיב לך. אתה מדבר, אני רוצה שתגמור כבר כדי שאני אגיד מה שיש לי להגיד. רגע, אינו נכנס לתוך דברי חברו. אל תקטע את מי שמדבר באמצע. תקשיב. אחרי זה שואל כעניין, משיב כהלכה. תבדוק שבאמת אתה מתייחס למה שאמרו לך. אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ומה שלא שמע, אומר לו שמעתי. אני לא מפרש אותו למה הוא התכוון. לא ברור לי מה הוא התכוון, אני שואל אותו. עד שברור לי מה זולת אמר, עכשיו אני מגיב נכון ומודה על האמת. אם אני משהו צריך להודות שלא היה בסדר, כן, לא מדבר כדי לעבוד על מישהו ולא צועק כסיל פיו למעלומות יקרא, זה לא מלך ישראל. כסיל זה אחד שרוצה כל הזמן לריב, אחד שהוא צועק, הוא מדבר, הוא צועק על אנשים, זה לא מלך. דברי חכמים בנחת נשמעים, דברי כסיל, כן, כמתלהם. לא, זה לא. יש לו את מידת השפלות. הוא לא מחזיק מעצמו. כמו שראינו ברמב״ם, הוא לא מחזיק מעצמו. הוא אומר, כל מה שיש בי זה אלוקים נתן לי, כי הוא רצה שאני אעשה פה טוב בעולם. זה לא אני! כוחי בעוצם ידי עשה לי את החיים הזה. זה לא מלך, זה השוויצה. הוא לא מחזיק מעצמו. הוא אומר, אני כלי לגילוי רצון השם בעולם, ואנוכי תולעת, ולא איש, אומר דוד המלך. מה פירוש? אתה תולעת, אתה מלך ישראל, מה תולעת? הוא אומר, אני תולעת. אלוקים, יש לו בי כוחות, כישרונות, זה שלו, זה לא שלי. הוא לא מחזיק מעצמו. דבר שני, יש לו מלך ביטחון עצמי. מה זה ביטחון עצמי? הוא מכיר בערך העצמי שלו. יש עצמיות כאן, הוא יודע את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, והוא פועל, הוא משתדל. אדם שיש לו ביטחון עצמי, פועל. אדם שאין לו ביטחון עצמי, לא מעיז לזוז. לא יודע מה יקרה, אני לא בטוח שאני אצליח. בוא תנסה, לא יודע, אין לי ניסיון. אדם עם ביטחון עצמי, פועל. והביטחון העצמי הולך כל הזמן, זה תאום של ביטחון בהשם. אתה פועל ויודע שהכל בידי שמיים והכל לטובה. אתה עושה השתדלות הכי משמעותית מבחינתך, לא נגד ההלכה, לא נגד המידות. השתדלות. אחרי שעשית השתדלות, מכאן הכל בידי שמיים והכל לטובה. זה תנאי במלך. הוא לא מפחד לקחת על עצמו אחריות ולהזיז דברים, ויש לו ביטחון עצמי עם ביטחון בהשם. הביטחון התמידי, אומר הרב קוק, להיות בוטח בהשם שיעזרו בהשתדלותו. זה יש למלך ביטחון עצמי. המלך יודע ליצור מצב של שיתוף פעולה ואחדות בעם. הוא לא מניפולטור, אני אסכסך את אלה עם אלה כדי שאלה יעזרו לי ואלה. הוא רוצה שכל עם ישראל יהיו מאוחדים, שכל עם ישראל ישתפו פעולה, שזה יהיה עם יפה כזה, הרמוני. כולם הולכים ביחד למטרה. זה כוח שצריך ללמוד אותו, איך עושים אותו. המלך יודע, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, ליצור סדר. כוחות ומשימות, מי עושה מה, מתי. הוא יודע ליצור חוקים. אחרי שהוא קיבל מהסנדרין החלטה לבנות כביש 6, הוא יודע לקחת את ההחלטה הזאת ולפרוט אותה לפרוטות. מה עושים, מתי עושים, מי עושה, איפה עושה, כמה כסף, איך סול, הכל. כל הסדרים, החוקים, הפרטי פרטים. תוכנית עבודה מסודרת מאוד. זה תנאי במנהיגות. וכל מה שהוא רוצה כל הזמן זה להטיב לעם. הוא כל הזמן רוצה להטיב לעם ישראל. זה, הוא קם ואומר, איך היום אני מיטיב לעם ישראל? זה מה שמניע אותו. והוא כל הזמן ממוקד בתוכנית האלוקית האידיאלית עבור עם ישראל. ברצון השם מעם ישראל, והוא מוסר על זה את הנפש. יש לו מסירות נפש על זה. זה מלך, זה מנהיג. לא איזה אחד שמאחר ואין לו כישורי הנהגה, אז הוא זקוק לאלימות כדי להנהיג. אתה לא בא שעתיים ביציאה. מה? אתה לא בא ריתוק בשבת בבסיס. זה לא מנהיג. זה פדלה, לא יודע מה. מנהיג לא צריך לתת ריתוק. מנהיג אומר, בואו, כולם באים. חבר'ה, תנקו את הנשק, כולם רוצים לנקות את הנשק. זה מנהיג. מנהיג זה אחד שרוצים לעשות את מה שהוא רוצה. מלך ישראל הוא מנהיג. הוא לא איזה מין רשות. הוא זהירין ברשות. לכן אנחנו צריכים לדעת, כמו שהרב אומר, עד שלא יהיה לנו מלך, עד שלא יהיה לנו סנהדרין, צריך להשתדל שהעם ישראל ימנה עליו מנהיגים שיהיה להם בחינת מלכות. זה בסדר. זה תקופת ביניים. למנות מנהיגים, לבחור מנהיגים, עם ישראל בוחר מנהיגים, ונותן למנהיגים האלה סמכות לנהל את ענייני העם. וכמובן שהמנהיגים האלה, אם הם הולכים נגד רצון השם, עם ישראל מתקומם. אבל בעיקרון, אנחנו כן רוצים למנות עלינו מנהיגים שינהלו את ענייננו, ויש להם תוקף של מלך. אם היום מי שהיה מנהל את עם ישראל זה המנהיגים שנבחרו על ידי העם, היה אסור לכם לעבור ברמזור אדום ברמות גם בשלוש לפנות בוקר. זה עבירה על חוקי המלך. והיה אסור לכם לנסוע על 81 קמ"ש במקום שכתוב 80. זה עבירה על חוקי המלך. אסור היה לכם. מדין תורה, לא בגלל שאתם אזרחים שומרי חוק. היום בגלל שיש קצת איזה אי בהירות מי מנהל פה את העניינים, האם זה הממשלה, הכנסת או הבגץ, אז זה בעייתי היום. החוקים, הכל, כאילו אין תוקף היום לשום חוק אם הוא לא חוק שאושר על ידי הבגץ. הבגץ יכול לפסול חוקים. אז היום זה קצת בעייתי. היום אנחנו שומרים חוק כמו אזרחים שומרי חוק. כל אזרח. אזרח שומר חוק, אנחנו גם שומרים חוק. אותו דבר. שלא אותו הדבר אם הנבחרים היו מנהלים את העניינים, כי אז אנחנו מחויבים לשמור חוק על פי התורה. זה משהו הרבה יותר חזק. היום אתם אזרחים טובים. אזרח הקרוי חילוני מצוי. עובר את הכביש ברמזור אדום בשלוש לפנות בוקר? כן, גם לכם מותר. אני אזרח שומר חוק, אני לא משתגע. זה ככה. בעזרת השם, כשיחזור השלטון לידי העם, ויצא מידי אלה שבחרו את עצמם לשלוט עלינו, אז נהיה חייבים בחוק לגמרי מדין תורה. אתם תצטרכו לקנות מכונית שיש בה, איך קוראים לזה? טייס אוטומטי. שאתה שם, לא עוברים את השמונים. בקרת שיעות. לא עוברים. איפה שכתוב שותר לנסוע על 100, אתם עושים מקסימום על 100. ואיפה שאתם עוברים על החוק, אתם עוברים איסור תורה. בוודאי דרבנן, אבל אפילו איסור תורה, זה כמו לאכול חזיר. אתה עומד ברמזור להולכי רגל במצפה רמון בשלוש לפנות בוקר. בטוח שלא תגיע אף מכונית עד הבוקר. אתה לא עובר את הכביש, עד שזה לא מתחלף לירוק. מדאורייתא. זה מצווה, המלך חוקק את החוק הזה. אתם חייבים לשמוע בקולו. בעזרת השם, זה, אני שומע היום ששרת המשפטים רוצה להחזיר את זה, שעם ישראל ימנה את המנהיגים שלו. בעזרת השם, מקווה שהיא תצליח. מדברת על זה הרבה. בעזרת השם, נזכה לחזרת מעין מלכות בימינו, ומתוך כך נגיע לסנהדרין, נגיע למלך ישראל האידיאלי, נגיע לשלטון נפלא אידיאלי, ומתוך כך נזכה באמת להגיע למצב, כמו שאומר הרב, שנחזור לעת המאושרה, שננהל את הממלכה שלנו, בלי כל מיני השפעות מלך ככל הגויים, בעזרת השם.